הכל חי אונליין, 93fm.co.il. התוכנית בחסות מוסדות תפארת רפאל, המקיימים ביום העצמאות את יום שכולו תורה המרכזי בתל אביב.
בקצב היום, בקצב היום. The beat of the day. שלום לכם וחודש טוב. יום ראשון, למד בניסן, תשע"ה, א' דראש חודש אייר, 19 באפריל 2015 למניינם. פותחים את מהדורת יום א' של בקצב היום, במתכונת המיוחדת של ימי ספירת העומר. שלום לצוות, ואז נתחיל באופן רשמי. בקול חי מוטי קופפר, בג'י רוט רדיו בניו יורק דוד לוין, רדיו שלום קנדה רוברט לוי, חי FM יואנסבורג גרי כהן, ערוץ 2000 לוויין יריב חזן, רדיו ישראל 1 אונליין אשר גרייבר, שלגרנט לוי כתובול, ישראל שלמה זה העורך והמפיק של התוכנית הזו. כאן באולפן מאחורי המיקרופון אלעד שבר. ונפתח עם אוהד מושקוביץ, יעלה ויבוא, ומיד מיד יעלה ויבוא הרב דוד ברוורמן. האזנה טובה.
Yeah, boy, the high.
עד מושקוביץ יעלה ויבוא הגרסה הווקלית, ועכשיו נגיד שלום למרצה ערכים, הרב דוד ברוורמן.
שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו שוב בתוכנית בקצב היום, ואנחנו עסקנו בנושא הזה של עבודת המידות. דיברנו בשלושה מפגשים הקודמים על הדרך לעבודת המידות, שזה לא, היא לא בנויה מזבנג וגמרנו, אלא בימים האלו שאם האדם רוצה לשנות או להשתנות, עליו לדעת ש... לשנות ולהשתנות זה תהליכים. העבודה היא לא פשוטה, העבודה היא מורכבת. דיברנו על שלושה שלבים, מה שחז"ל מלמדים אותנו, כיצד לשנות ולהשתנות. והיום אנחנו רוצים לגעת בעוד נקודה. חז"ל מלמדים אותנו, כשאדם רוצה לעבוד על מידותיו, ורוצה לתקן ולשפר משהו באישיותו, הוא צריך לדעת שהיצר הרע לא יוצא לפנסיה. וברגע שאדם רוצה, היצר הרע רוצה לא פחות, לא פחות. והוא ינסה לעשות ככל שביכולתו לגרום לאדם שרוצה להשתנות, לא להשתנות. זה האתגר הגדול של היצר הרע, זה לגרום לבן אדם שרוצה להשתנות, לא להשתנות. כי אותם אנשים שנכנעו לגמרי למידותיהם הרעות, אותם אנשים שנכנעו לגמרי לפיתויו של היצר הרע, הם בעצם כבר בכיס שלו. אין לו אתגר להפיל אותם. האתגר הגדול להפיל זה אותם אנשים, אותם יהודים שיש להם מודעות לעצמם ורוצים לשנות ולהשתנות. ורואים את ימי ספירת העומר, כפי שהזוהר הקדוש כותב, שיש בימים האלה כוח עצום ואדיר משמיים למי שרוצה לשנות ולהשתנות. ולתקן את מידותיו, הוא יכול לעשות בימים האלה ולקבל סיוע משמיים יותר משאר ימות השנה. אז היצר הרע יעשה הכל כדי שלא נוכל להגיע לזה. אז מה האסטרטגיה של היצר הרע כדי למנוע מאדם לשנות ולהשתנות? אנחנו נעשה בדקות אלו כמה נקודות, כמה שנספיק להסביר, כיצד היצר הרע מתעתע בנו וגורם לנו בעצם לא להצליח חס וחלילה בעבודת המידות. אם נדע את האסטרטגיה שלו, יהיה לנו יותר קל להתמודד איתו. הדבר הראשון, העצה הראשונה של העץ הרע, כשהוא יודע שאדם שמע איזה שיחת מוסר, קרא איזה ספר מסוים, או משום מה התעורר בתוכו לשנות או להשתנות, הדבר הראשון שהוא רוצה, שהוא פועל לגרום לבן אדם לא להשתנות, זה הוא מפעיל בתוכו את שיטת הדחיינות. דחיינות זה אומר היצר הרע, מצוין, אתה חייב להשתנות, אבל מה בוער, מלחמה? מחר, אחר כך ומחר כך. היצר הרע אומר לך, ודאי, מה השאלה? מחר, מחרתיים, אחרי שנסדר את הדברים. זאת השיטה הראשונה שלו, והשיטה הזאת היא המסוכנת ביותר שיש. כי כשעם ישראל עמדו לפני מעמד הר סיני ואמרו נעשה ונשמע, אמר להם הקדוש ברוך הוא, קפה עליהם הקדוש ברוך הוא הר כגיגית ואמר, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לא, שם תהיה קבורתכם. אומר מרן רב חיים שמואלביץ, למה אומר שם תהיה קבורתכם? כאן תהיה קבורתכם. אומר רב חיים שמואלביץ, דבר נפלא, שם תהיה קבורתכם. שאדם דוחה את הדברים לשם, זה יהיה הקבורה שלו. אם אתה רוצה להשתנות, עכשיו. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, היום, לא מחר, לא בעוד שעה, הרגע. אם אתה רוצה לשנות איזה משהו מסוים, קבל על עצמך קבלה קטנה, כמו שאמרנו בשיעורים הקודמים, אבל את הקבלה תתחיל היום. היום, לא לדחות. הדחייה היא תגרום בסופו של דבר שההתלהבות תתפוגג, וכשאין התלהבות, אין אנרגיה וכוח להשתנות. אתה רוצה לשנות משהו? תתחיל את זה היום. אתה רוצה לקבוע, לשנות בעצמך איזשהו נקודה אחת מסוימת, תקבל את הקבלה כבר מהיום. לכן הכלל הראשוני, לא לדחות. הכלל השני. היצר רע אוהב להקצין. הוא אוהב להקצין. שאם למשל אומרים, האדם נכשל הרבה בלשון הרע, והוא מבין שהוא חייב לשנות את סגנון הדיבור שלו, אז אומר לו, אז האדם לוקח את הספר שמירת הלשון, ומה היצר רע חופר לאדם בתוכו? אומר לו, תראה, אי אפשר לדבר, אי אפשר לדבר. כל דבר אתה צריך לשאול, אם זה ככה, ואם זה ככה, ואם זה ככה, ואם זה ככה. הוא מקצין. ואז הוא אומר לך, אתה יודע מה, אל תדבר בכלל. וזו הדרך להפיל את הבן אדם. לא. האדם צריך לדבר. רק לדבר נכון, לדבר בצורה הנכונה. לכן הדבר השני שהוא היצר אומר לך, הוא אומר לך, אז אם אתה תקפיד על כשרות, לא תוכל לאכול בשום דבר. אם תקפיד על לשון הרע, לא תוכל לדבר, לא תוכל להזין. לא, תוכל לעשות רק בצורה נכונה. בדיוק כמו שיעור נהיגה, בדיוק כמו שאדם לומד שיעור נהיגה, הוא רואה את ספר התיאוריה, הוא אומר, אפשר לנסוע. פה צריך לחשוב על זה, פה צריך לחשוב על זה. עובדה שמכוניות נוסעות, נוסעות. אלא מה? נוסעות, נכון, זה הכל. לכן צריך לזכור ולדעת. להקצין, זאת הייתה השיטה של השטן שהתחיל עוד עם חווה. שחווה הקצינה ואמרה, אסור גם לגעת בעץ הדעת. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לגעת, הוא אמר לו לאכול. הקצנת, זה מקום לנפילה. אז השטן דחף את האישה, היא נגע וראתה שלא קרה בכלום. לכן, כלל שני של השטן, כלל השני של השטן להפיל את האדם, הוא מקצין. לא להקצין. לעשות את הדברים נכון. הדבר השלישי, והקשה ביותר בעבודת המידות, זה כשאדם מקבל על עצמו, נגיד, חצי שעה ביום לא לכעוס. ודווקא בחצי שעה הזו, יש את הניסיונות הכי גדולים, ואת הקשיים הכי גדולים. ואדם אומר לעצמו, הנה אני כבר רוצה לעבוד על המידות, הנה אני כבר מנסה, ודווקא בחצי שעה הזאת יש לי את הניסיונות הכי גדולים שיש. זה לא הוגן. וגם לפעמים הוא בסוף נופל. דווקא בחצי שעה הזאת. אז הוא אומר לעצמו, תורה, אני לא מצליח. העץ הרע, לא רק שהוא מפיל אותך, אלא לאחר מכן הוא גם מייאש אותך. את זה אומרים בתפילה, ואסר שטן מלפנינו ומאחרינו. מלפנינו זה השטן המזוהה, השטן שמפתה אותנו ליפול באיסורים. השטן שמאחורינו זה לאחר הנפילה. הוא אומר לבן אדם, אין לך סיכוי, אתה רואה, אתה לא מצליח, אתה רואה, אתה לא מסוגל. צריך לזכור על הדת. כל נפילה לראות אותה כנפילה חד פעמית. ניסית, תקבל שכר משמיים. 10 ימים שמרת על הלשון שלך, 10 ימים לא כעסת, זה אף פעם לא נמחק. זה נשאר בך, זה מצטבר. נפלת, נפילה חד פעמית, קום בחזרה. הנפילה הכי גדולה זה להאמין שאתה כישלונר ואתה לא מצליח. אם אדם למשל עושה דיאטה, והנה קרה שהוא לא עמד בפיתוי, ואכל כמות של אוכל מלא בקולסטרול ושומנים, והוא אומר לעצמו, תראה, הנה, הרסת את הכל. הוא לא הרס את הכל. אם הוא ממשיך בדיאטה מיד לאחר מכן, וממשיך לעשות פעילות גופנית, אולי ביומיים האלה קצת יותר, פעילות יותר מוגברת, תוך יומיים הוא מדביק את הפער. הבעיה שלו שהוא אומר, הנה, ניסיתי ולא הלכתי ומפסיק. זה לא נכון. נפלת, תקום. כמו שיש בובת נחום תקום, כך אנחנו צריכים להיות. קחו את הבובה שנקראת נחום תקום, וכופפים את הראש, חוזרת בחזרה, כך אותו דבר בנקודה הזאת. לא להיבעל, לא להיבעל מהנפילות. אין עבודת האדם בלי נפילות. אין פיתוח האישיות בלי נפילות. החוכמה היא לראות את הנפילה כאירוע חד פעמי ולקום מחדש מיד, מיד לקום מחדש. עם, בכל סוג של הרגל שלילי של האדם, שאדם התחיל לשנות, והנה הוא נפל כעת, תפסיק באותו רגע ותחזור בחזרה. ואל תגיד לעצמך, טוב, היום כבר נפלתי, היום כבר הלך, ננסה מחר. לא, היום תנסה לשנות את הדבר. נפלת, תקום מחדש. אם אדם קיבל על עצמו, אמר לעצמו, אני לא רוצה לראות, להיות, לצפות באינטרנט, בכל הזוהמת האינטרנט. והנה, הוא עמד בזה 10 ימים. ולאחר מכן, משום מה, הוא גלש, תרתי משמע באינטרנט. והוא תופס עצמו באמצע, הוא אומר, תפסיק עכשיו, תחבא את זה עכשיו, אל תגיד די, היום כבר הלך, היום לא הלך. אם תחבא עכשיו, תתנתק מזה, אתה חוזר בחזרה, זה אירוע נקודתי, וזה לא יקש על מערכתי. לכן צריך לזכור ולדעת, הדרך של היצר הרע, להפיל את הבן אדם, זה על ידי כך, שהוא בעצם גורם לבן אדם לחשוב, שאין לו כבר סיכוי, שהוא כבר לא מסוגל, אתה מסוגל. והדבר האחרון, התוכנית שלנו, כמובן, היצר הרע, השיטות שלהם מתוחכמות מאוד. צריך לזכור ולדעת, כשאם האדם רוצה להצליח במשימות, אז אני אומר פה נקודה חיובית, לא נקודה שלילית של היצרה. כדאי שיהיה לו עוד שותף לכך, או כמה שותפים. אם למשל אדם מפסיק לעשן, והוא מספר לכל החברים שלו שהוא הפסיק לעשן, האפקט הזה של הלחץ החברתי יכול לגרום לו בסופו של דבר לרצות לא לחזור בחזרה לסיגריה. לכן כדאי לאדם, כשהוא משנה זה משהו באישיות שלו, לומר לאנשים הקרובים אליו, אני עובד עכשיו בתקופה הזאת, אז תנו לי את הכוח, תנו לי את העוצמה. ולא רק זה, אלא גם לבקש מהקדוש ברוך הוא סיוע משמיים. תן לי את הכוח ואת העוצמה, וזה דבר שיכול מאוד מאוד לעזור. ועוד נקודה ש... וכך אנחנו נסיים את הדברים, זה שאם האדם מרגיש שהוא הולך ליפול בנקודה מסוימת של עבודת המידות, אחת מהעצות הטובות ביותר שמלמדים אותנו חז"ל, זה לדחות את התגובה. אם למשל אדם כמו שעומד מול אוכל שלא בריא לו, והוא ממש מרגיש שהיצרים בוערים בתוכו והוא חייב לאכול את המאכל הזה, אם הוא ידחה את האכילה ב10 דקות, ייתכן שמפלס היצרים ירד ב50-60% והוא יוכל להתגבר. אם אדם יהיה לו בבית נגיד חליפה שנקראת חליפת הצעקות, שכל פעם שהוא כועס הוא צריך ללבוש את החליפה הזו, עד שהוא יגיע לארון ויחליף את הז'קט ואת המכנס, הוא יחשוב על עוד אלטרנטיבות. כדאי לדעת שבעבודת המידות, אם אדם מרגיש שהוא עומד ליפול, אז לא לפעול באימפולסיביות. אימפולסיביות זה אם כל חטאת, אלא לעצור גלגל לעצמך, אתה יודע מה? אני אעשה את זה עוד רבע שעה. ברבע שעה זו יכול לחול שינוי, ומשמיים הקדוש ברוך הוא ייתן לו את הסיוע. שהקדוש ברוך הוא יעזור, שנצליח בימים האלו, ימי המטמונים, ימי ספירת עומר, לעבוד, לעדן את האישיות שלנו, לפתח את האישיות שלנו, ובעזרת השם נגיע מוכנים לקראת חג מתן תורה, שנזכה לקבל את התורה מאהבה. תודה רבה לכם מאזינים, ולהשתמע.
תודה לרב דוד ברוורמן. הפסקה עכשיו, וכשנשוב, נהיה כאן עם פינת חינוך הילדים מפי הרב אברהם סגל. יש לכם סיבה מעולה להמשיך ולהישאר איתנו? יד נשוב בעזרת השם.
The Beat of the Day. All the programs are available on our website at www.israel1.fm.
התוכנית בחסות מוסדות תפארת רפאל, המקיימים ביום העצמאות את יום שכולו תורה המרכזי בתל אביב.
בקצב היום, בקצב היום.
The Beat of the Day.
בקצב היום מהדורה מיוחדת לימי ספירת העומר, ועכשיו כמובטח, בואו ונעבור לשמוע יחד את היועץ החינוכי וראש מכון סגל, הרב אברהם סגל. בבקשה.
שלום וברכה. היום אנחנו נדבר על הנושא של דוגמה אישית בסייעתא דשמיא. עד עכשיו דיברנו על יכולת תגובה, וכדי אחריות להיות הורי אחראי צריכים יכולת תגובה, ואמרנו שזה תלוי ביכולת הקשבה. יכולת ההקשבה תלוי במילה משמעת, שזה לשמוע ואז למנוע בעיות משמעת. ואז אמרנו, למה קשה לשמוע? אמרנו, כיוון שקשה לנו להקשיב, להזין לעצמנו. כיוון שזה קשה להזין לעצמנו, להיות מאוזן, הסברנו את תיאוריית הדיסוננס קוגניטיבי, בוודאי יהיה קשה להזין למישהו אחר לעזור לו להיות מאוזן. אז בוא נדבר על הנושא של דוגמה אישית. למה כל כך באמת קשה להזין לעצמנו? האמת הוא, הנושא של דוגמה אישית, אם אנחנו נתעמק בזה, נראה הדוגמה האישית הגדולה ביותר, ושם באמת נראה את התיאוריה הדיסוננס קוגניטיבי מפורש בתורה. ואם אנחנו נלמד מזה איך מאזינים לעצמנו, נוכל להזין לילדים שלנו כמו שצריך בסייעתא דשמיא. אנחנו יודעים דבר מעניין, שחודש תשרי זה מזל מאזניים. ולמה חודש תשרי מזל מאזניים? כולנו יודעים שחודש תשרי זה חודש של תפילה, חודש של תשובה. ראש השנה זה יום עד אצלותה, ככה כתוב בזוהר הקדוש. עושים תשובה על כל המעשים הלא טובים שלנו כלפי אבא שלנו בשמיים. רוצים שהקדוש ברוך הוא יאזין לנו, יאזין לנו וגם יאזן לנו שנה טובה. לכן מאזניים זה בעצם גם מלשון איזון. רוצים שהקדוש ברוך הוא ישמע ויאזין לשוותינו, אומרים השם לשוותינו הזינה. מה אומרים לו בתפילה? התפילה הידועה שכולם מתרגשים בראש השנה, ונשאנו תוקף קדושת היום, כולם מתעוררים ובוכים, על מה? על ההתנהגות השלילית שלנו כלפי אבא בשמיים. אומרים לו, אדם יסודו מאפר, נפשו יביא לחמו, משל כחרס הנשבר, וכל ההמשך, כל הקשיים מספרים לבורא העולם, אבא, תתחשב איתנו, אתה יודע שגם התנהגנו שלילית, אבל סך הכל, יש לנו קשיים, יש לנו התמודדויות, יש יצרה, עובדים קשה לפרנסה, בכל זאת, תתחשב, תן לנו שנה טובה למרות התנהגות הזאת. כי אנחנו לא אשמים, יש יצרה, יש קשיים, כולנו בעצם רוצים להיות טוב. ומה הקדוש ברוך הוא מראה לנו כדוגמה אישית? הקדוש ברוך הוא כתוב, אנחנו אומרים את זה גם בתפילה, במוסף ב-18 בראש השנה, שהוא מבין ומאזין, הוא מביט ומקשיב לכל תקיעה שלנו, לתפילות שלנו, לבכי, לדמעות. אבל לא רק זה, מוסיפים עוד משהו. כי אתה שומע כל שופר, ואחר כך אומרים, הוא מאזין לכל תרועה ואין דומה לך. שימו לב לכפל הלשון. המפורשים מסבירים, יש הסבר של הפרי מגדים שאומר ששומע כל שופר, זה צדיקים גמורים שזה חלק, אבל יש כל תרועה שבעלי תשובה שזה כל שבור, אבל יש הסבר נפלא. לאור מה שדיברנו, אפשר להבין את זה בצורה מדהימה. יש כל שופר, שומעים את הכל, הילד מבטא את עצמו, מתנהג כמו שצריך. זה בסדר, מבינים גם אם יש משהו, מה הוא אומר, מה הוא רוצה. אבל יש גם סוג ילד שקולו קול תרועה, ההתנהגות שלו, הביטוי שלו זה תרועה, הוא לא מצליח להביע את עצמו, הוא לא מצליח להביא את התוצאות הראויות, לא מתנהג כמו שצריך. אבל הקדוש ברוך הוא יודע להקשיב לילדים האלה, לבנים שלו. הוא מאזין גם לכל השבור, גם להתנהגות השלילית. הוא מאזין מחמה מאחורי התנהגות. הוא מבין את החרס הנשבר, את אדם שאפר מאדמה ויש לו קשיים. ולכן הקדוש ברוך הוא, בגלל שהוא מאזין לנו, אין דומה לך, אף אחד לא יודע דומה לו. כולנו אולי מאזינים לפלאפונים וכל מיני דברים אחרים, עסוקים, לא תמיד פנויים להאזין לילדים, אבל הקדוש ברוך הוא תמיד מאזין, ומאזין בעומק, ובעומק הזה בעצם מבין למה אנחנו עשינו את זה. הוא לא מתחשב, הוא לא מסתכל על התוצאות, הוא מבין גם מה עומד מאחורי הדברים, לכן הוא נותן לנו בנה, חיים, מזוינה, הוא נותן לנו פרנסה, הוא נותן לנו ילדים, הוא נותן לנו את הבקשות שלנו, הוא בעצם מאזן לנו שנה טובה, מחודש תשרי, זה מזל מוזניים, כי הוא יודע להזין, לכן הוא מאזן לנו שנה טובה. אם אנחנו, ההורים ומורים, נלך לפי הדוגמה האישית של הקדוש ברוך הוא, הסמכות העליונה, שאנחנו אומרים גם בתפילה בראש השנה, עם כבנים, עם כבדים, אבל עיקר שיהיה כרחם, אבל בנים כמו אבא שלנו בשמיים, גם אנחנו נרחם, נקשיב להתנהגות השלילית, מה עומד מעבר, מה עומד מאחורי הדברים, לא רק סתם נתפרץ ונצעק, לא סתם נעניש, אלא ננסה להזין ולעזור להם, על ידי שנאזין, נוכל לאזן, נוכל להגיב נכון, לבנות אותם, להעצים אותם, ובאמת לזכות לנחת מלא חפניים, מה שכל הורה ומורה רוצה. אז הנה ראינו מה זה דוגמה אישית של הקדוש ברוך הוא. אם אני אלך בדרך הזה, אז אנחנו בדרך הנכון. בוא אנחנו נעשה לעשות איזשהו תרגיל מעשי, אחרי שאנחנו יודעים כבר יכולת תגובה, יכולת שמיעה, יכולת איזון, והבנו מה זה יסוד של דוגמה אישית, שמי שמקשיב לעצמו, מאזין לעצמו, יכול להאזין לאחרים. בוא נעשה איזשהו תרגיל קטן, ואני קורא לזה תרגיל בית הלל. אנחנו באמת נמצאים בימים של ספירה, וזה באמת העיתוי הנכון לעשות חוויה מתקנת של נהגו כבוד זה בזה, לתקן מה ששם לא נהגו כבוד זה בזה בתמידי רבי עקיבא. והגמרא במסכת עירובין מספרת לנו שמה באמת היה כוח של בית הלל, למה זכו שבת קול יצא ואמר שבמחלוקת, שבמחלוקת של בית שמאי ובית הלל, הלכה כמו בית הלל, כי בעולם הזה נפסק הלכה כמו הם, למרות שבית שמאי היו יותר חריפים, ובאמת לעתיד לבוא יהיה הלכה כמותם. ולמה הם זכו לזה? כולנו מכירים את הסיפורים של הלל והסבלנות עם הגר וכל הסיפורים שגמרא במסכת שבת, אבל בית הלל התלמידים שלו המשיכו דרכו, וכתוב בגמרא שכל פעם שהתווכחו, היה איזה ויכוח עם בית שמאי, נהגו לחזור על דבריהם, להגיד את הדברים של בית שמאי, והיו אומרים זה מה שהתכוונתם לומר, וחזרו על הדברים, ועל ידי הנתינת כבוד לדעה של השני, שאומרים מה הוא אמר, חוזרים על דבריו, מבררים אם הבנו נכון, ורק אחר כך מציגים את הדעה שלנו, על ידי נתינת כבוד זה, זה בעצם גרם הסבלנות והנהיגת כבוד שנפסק, ויצא בסקול בשמיים, שזהו הדרך הנכונה בעולם הזה, איזו חכם הלומד מכל אדם, וברגע שאתה מסוגל להקשיב, לתת כבוד לשני, הקשבה זה בעצם הרחה ונתינת כבוד לזולת. זה כאילו שאומרים לו, אתה חשוב לי, אני מוכן לעזוב את הכל, להקשיב לך, להתייחס אליך, ורק אחר כך אני מביע את הדעה בדיוק הפוך ממה שסיפרנו על המחקר שמתפרצים לשיחה של השני. ולכן אני מציע, מי שבאמת הילדים יקרים לו, הוא בכלל רוצה קשר טוב עם בני אדם, גם אם צריכים להגיד מוסר, קודם כל לנסות לברר, להקשיב לילד, לבן אדם השני, לחזור על הדעה שלו, לחזור על המעשה שלו, לראות אם הבנו נכון מה שהוא אמר, ואז רק אחר כך להגיד שנראה לי שככה צריך להיות, אז להציג את הדעה בצורה כזאת שאנחנו נותנים כבוד, ואנחנו מראים שהשני, אתה חשוב לנו, אתה יקר לנו, אז אנחנו מראים לו שאנחנו פה בשבילו, אכפת לנו ממנו, ויהיה לנו יותר קל באמת להגיע לכל השלישייה שדיברנו על יכולת תגובה, כי הידי שהקשבנו היה יכולת שמיעה, כי שמענו אז מנענו בעיות משמעת, בגלל שאיזנו יכלנו לאזן, ובגלל שהראינו דוגמה אישית של הלכנו בדרך הקודש ברוך הוא, בוודאי יהיה לנו סייעתא דשמיא, שהילדים שלנו ימשיכו גם בדרך הזאת, וזה הדרך של חז"ל רוצים, שנהגו כבוד זה בזה, וכך נרווה הרבה נחת. תודה רבה.
תודה רבה לרב אברהם סגל, ראש מכון סגל, ונספר לכם המאזינים שאם תרצו להתייעץ עם הרב בענייני חינוך הילדים, אתם יותר ממוזמנים לחייג ל-03-644-1180, 03-644-1180, וזה כבר שלומי טויסיג, להשם הארץ ומלואה.
Bam 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 b lasher ha'oretz u'mloyot teinim ve'yoshvei bo ki hu al yamim yesodo ve'al nehoroi sichoi ne'meho Mi yale behar Hashem Umi yoko Mimkoyim kochoy
מספרים שבאחת העיירות הנידחות שבפולין היה יהודי שואב מים פשוט. הוא לא ידע יותר מדי מחייו, אדם פשוט, נשוי, שלושה ילדים בבית, היה עובד קשה מאוד לפרנסתו, קשה מאוד למחייתו, יוצא בשעות הבוקר, היה נאלץ לשבור את הקרח, לשאוב את המים מהבארות הפזורות, לחלק את המים לתושבים, חוזר, הכתפיים שמוטות, העבודה קשה, אבל פרנסה צריך להביא הביתה. והנה יום אחד מתהלך לאותו יהודי, במקום יחסית שאיננו מיושב ליד העיר, על מנת ללכת לשאוב מים, והנה מתנפלים עליו כנופיית שודדים. כנופיית השודדים שאין להם כל כך מושג, אם יש לו כסף, אין לו כסף, מתנפלים עליו. ולאחר שהם מגלים שלמעשה הוא לא מחזיק עליו שום דולרים, שום רובלים, שום כסף, מה עושים איתו? לשחרר אותו הם לא רוצים, שמה יחזור וילשין עליהם, אז הם מפשיטים אותו בבגדיו, משאירים אותו עירום כיום יוולדו, ולוקחים את בגדיו, ולפחות את הבגדים הם הרוויחו לו שהם שווים יותר מדי כסף. מה לעשות? לחזור ערום הביתה הרי אי אפשר. אז הולך אותו יהודי פשוט, הולך אל היער, מתחיל לחפש שם כל מיני שאריות של בד, כל מיני חתיכות של עלים, אולי הוא יצליח לחסות את עצמו במשהו רק בשביל להגיע לביתו, על מנת ללבוש בגדים חדשים. בינתיים, אותו שודד וכנופייתו מסתכלים על הבגדים של היהודים, מוצא חן בעיניהם, והנה ראש משלחת השודדים מסתכל והוא רואה פתאום ציצית. אין לו שמץ של מושג מה זה הציצית, אבל מכיוון שהוא תמיד זכר שיהודים הולכים עם ציצית, אמר לעצמו אותו גוי, אותו שודד, כנראה שהבגד הזה זה בגד עם כישוף, בגד מיוחד, נלבש אותו, אולי הוא יביא לי מזל טוב. לובש הגוי את הציצית, אפילו שם את הכיפה על הראש כדי להרגיש יותר בנוח, ו... ממשיך לדרכו. בדרך נאלצים כנופיית השודדים לחצות איזשהו נהר. נהר שוצף. הכנופיה עוברת, ראש השודדים הוא המאסף לראות שכולם עברו בשלום, אבל ברגע שראש השודדים מניח את כף רגלו על הגשרון הצר לעבור את הנהר, הגשר מתהפך וראש הכנופיה נשמט אל המים וטובע בנהר השוצף. השודדים משאירים אותו, את גופתו לצוף על פני המים, ממשיכים לדרכם. בינתיים בני הכפר של אותו יהודי מחכים, אשתו מגיעה הביתה, רואה שבעלה איננו מגיע, הילדים מתחילים לחפש את אבא, שולחים משלחות, אולי ימצאו את היהודי האבוד. המשלחות מחפשות בכל רחבי הכפר, והנה מגיעים לשפת הנהר, והם רואים גופה צפה על פני המים. הם מוצאים את הגופה, כבר אי אפשר לזהות את הפנים, אבל סימנים יש, והם מזהים את הציצית של שואב המים. הכאב לב הוא עצום, שואב המים סך הכל, איננו יהודי מבוגר, השאיר אלמנה, שלושה יתומים. הם מכריזים על לוויה שתארך לפני שעות הערב לבא להלין את גופת המת. מודעות וכרזות ברחובות על הלווייתו של שואב המים, הצדיק, תצא בשעה כך וכך לעבר בית העלמין הקטן שבכפר. כל בני הכפר יוצאים ללוויה, האישה בראשם, שלושת היתומים הקטנטנים, הולכים אחרי אימם, דמעות זולגות על עיניהם, ומתחילה מסכת ההספדים על זה שיהודי צדיק הלך לעולמו. בינתיים הכפרי שאין לו שמץ של מושג, מה שקורה, מצא מספר חתיכות בד, הלך הביתה, רואה שאף אחד לא נמצא, מתלבש מחדש בבגדיו, בגדים אחרים שמצא שם בארון, ומתחיל לחפש את בני ביתו, יוצא לרחובה שלי, רואה שהכל ריק, והנה אינם נתקלות במודעות, הלוויה גדולה, הוא לא כל כך יודע לקרוא, אז הוא לא שם לב לשם שמופיע שם בזה שהולכים ללוות אותו, אומר, נו, כנראה אחד מזקני הכפר נפטר, נלך ללוויה. הוא הולך ללוויה, והנה הוא רואה שם את אשתו, עומדת בוכה, את ילדיו הקטנים, והוא שומע את ההספד. ובהספד הוא שומע את השם שלו. והוא שומע כמה הוא היה אדם ישר, וכמה הוא היה אדם אהוב, וכמה הוא היה צדיק, ואיך כולם אהבו אותו. והוא כל כך מתרגש, הוא שנים לא שמע כל כך הרבה מחמאות, והוא רואה את אשתו יושבת וממררת בבכי, מה יהיה, מה יהיה, בעלי עזב אותי, לא היה לו שמץ של מושג שאשתו כל כך אוהבת אותו. והילדים הקטנים, כמה אנחנו מתגעגעים לאבא, כל כך נרגש מהמעמד המרומם, שלאחר שתמו ההספדים, הוא מרגיש שגם הוא צריך להגיד מספר מילים. ההספדים מסתיימים, והנה שומו שמיים, המת קם לתחייה, הנה פתאום הוא ניגש ורוצה גם כן לשאת מספר מילים, כל בני הכפר באלה מוחלט, והוא סך הכל מספר להם שלמעשה את סיפורו, אנשים קצת מעלים חיוך על פניהם, אבל אז מוסיף אותו כפרי ואומר, אני רק רציתי להגיד משפט אחד, לא ידעתי שבשביל לשמוע מילה טובה, צריך למות קודם.
תודה לרב ישי וליס, אנחנו מיד חוזרים.
התוכנית בחסות מוסדות תפארת רפאל, המקיימים ביום העצמאות את יום שכולו תורה המרכזי בתל אביב.
The beat of the day. All the programs are available on our website at www.israel1.fm.
בקצב היום, בקצב היום.
The beat of the day. בקצב היום מהדורה מיוחדת לימי ספירת העומר, נגיד שלום עכשיו למאמן אליהו שירי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. בהמשך לפינה הקודמת שלנו, דיברנו על כוחן של אמונות תת-הכרתיות, ולמדנו שכשאמונה מסוימת חודרת אל תת-ההכרה, היא תהווה פקודה בלתי ניתנת לערעור למערכת העצבים שלנו, לביולוגיה שלנו, לתפקוד המוחי שלנו. והדרך הטובה ביותר בעולם, הפסיכולוגיה המתקדמת ביותר של השינוי, היא לדעת איך להטביע בתת ההכרה אמונה חדשה מעצימה. ואפילו דיברנו על תרגיל מעשי קטן שבא מן המקורות שלנו, איך לשנות את זרם המחשבות באופן תת הכרתי. כשאומרים לאדם תחשוב חיובי, זה אמרה שיש בה איזשהו משהו אפילו מצחיק. לחשוב חיובי זה בעצם לבצע איזשהו צום מנטלי, ולנסות להחזיק כל הזמן מחשבה חיובית בראש. זה קשה מאוד. יותר קשה מלשבור את כל המידות הרעות. כשאנחנו רוצים ליצור חשיבה חיובית, אנחנו מתכוונים להטביע בתת ההכרה כיוון מסוים, קיול של זרם המחשבות. ואז זרם המחשבות החיובי הופך לאוטומטי. ואדם שוכח מהמחשבות השליליות הכפייתיות שלו, הוא פשוט לא מתמודד איתם יותר, הוא לא נכנס איתם בטוען ונטען, אלא פשוט המוח מבפנים דוחף אותו לזרם מחשבות חיובי, גם בלי שהוא חושב על כך באופן מודע. זה בעצם המפתח לשיפור של יכולות, לחיבור למשאבים, לגיוס של כוחות פנימיים, כדי לשפר התנהגויות או דברים של הישג בחיים שלנו. עכשיו נשאלת השאלה, אחרי שסיפרנו על אותה אישה, נורית הרשקוביץ, היא הזנה את מערכות הסוכר שלה, הפחיתה במשקל, ובמשך 4 שנים כבר לא נלחמת בעצמה כדי לשמור על אותו משקל, על אותו אדם שסילק גמגום, אנשים שסילקו פחד ממעלית, או פחד מנהיגה, או חרדה חברתית, או שיפרו את כושר השכנוע שלהם, באמצעות עבודה תת-הכרתית. נשאלת השאלה, האם אמונה שחודרת אל תת ההכרה שלנו, תשפיע גם על המציאות עצמה? זאת אומרת, זה שאמונה תת-הכרתית תשפיע על החיבור שלי למשאבים פנימיים ועל התנהלות טובה יותר, זה ברור לי, אומר השואל. אבל אם זה ישפיע גם על המציאות החיצונית, על איך אחרים יחשבו עליי, על מה יזרום אל תוך החיים שלי, האם זה אפילו משפיע על ההשגחה, איך ההשגחה תנהיג אותי? שאלה מעניינת. אנחנו נדבר קצת על מקורות מאוד מנחמים ומעצימים בשיחה הזו, אבל לפני כן אשתף אתכם בסיפור מדהים שחוויתי באחת מן הסדנאות שהייתה בתל אביב. אחת הנשים ביקשה לקחת את המיקרופון ולשתף את הקבוצת נשים שם בסיפור. היא לקחה את המיקרופון ואמרה כך: אני שמעתי את מה שאליהו הסביר בסדנה הזו על אמונות תת-הכרתיות. אני יודעת באיזה בית גלדלתי ומה ספגתי בתת-הכרה. והיום אני יכולה גם להבין מה יצר את המציאות הכל כך לא רצויה שחוזרת על עצמה כל פעם מחדש בחיים שלי. בפעם הראשונה שהיה לי בן זוג והתחתנתי איתו, אחרי כמה חודשים של קשר הוא החל להכות אותי מכות קשות. אז החלטתי להתגרש ממנו, ואחרי כמה שנים בעיר אחרת התחתנתי עם אדם אחר, וגם הוא החל אחרי כמה חודשים להפתעתי להכות אותי מכות קשות. אז ודאי שהתגרשתי ממנו בפעם השנייה. ואז חזרתי בתשובה וגרתי באיזושהי שכונה חרדית בירושלים, הכרתי איזשהו אדם חרדי מלידה, התחתנתי איתו, ואחרי כמה חודשים הוא החל להכות אותי מכות קשות. התגרשתי גם ממנו, היא מספרת כך בסדנה. בהמלצת רבנים ויועצים הוא היה אדם קשה מאוד. ואז חזרתי לגור בתל אביב, בשכונה שלנו, והיא החלה תהליך של שידוכים עם בעל תשובה הפעם. אני הכרתי את המקרה מקרוב, והיא העידה, התקשרתי ואמרתי לה, אם מדובר באדם הזה, תעשי את הכל לברוח מהקשר הזה, כי יש כאן אדם שהתגרש פעמיים בגלל היסטוריה של הכאת נשים. וכאן אני זוכר את ההתרגשות שהייתה שם בקהל, את כמה נשים שם היו בהלם, זו הייתה סדנת נשים. איך ייתכן שהאישה הזו בארבעה מקומות שונים, ארבע ערים שונות, במקומות גיאוגרפיים שונים, פעם כחילונית, פעם כחרדית, בקהילה חרדית ובקהילה של בעלי תשובה, בנתניה, בחולון, בכל מקום מושכת את אותה מציאות, גבר מכה, גבר מכה, גבר מכה ושוב גבר מכה. האם זה בלי כוונה? האם זה מקרה? למה היא סובלת? למה היא כל פעם חוזרת על אותה מציאות? אתם מכירים אולי אנשים שסובלים מאותו אתגר, אבל לאו דווקא גבר מכה, אלא כל פעם מציאות כושלת מסוג אחר, כל פעם מחדש הוא נכנס לחובות. לא משנה איזה אסטרטגיה עסקית נפלאה הוא מקבל הפעם, והוא בא אליך עם אש בעיניים לתאר את התוכנית העסקית הנפלאה הזו, כל פעם מחדש הוא מגיע אל מציאות של חובות. למה זה? למה ישנם אנשים שהם נראים כמו איזשהו אוגר שרץ על גלגל אימונים, האוגר רץ בכל הכוח ונשארים באותו מקום, רצים סביב הזנב של עצמם ולא משנים כלום. האם שוב מדובר באמונות תמימות חזקות? חיות ורוטטות ששוכנות בתת ההכרה שלנו, שבכוחן גם לא רק לעצב את הערכות הפנימיות או את ההתנהגויות, אלא גם לעצב את המציאות הסובבת אותנו. איך זה מסתדר עם האמונה? אז יש לי משל שאני רוצה לספר לכם עליו, והוא מאוד מאוד משקף את מה שאומרים המקורות שלנו על איך מנהיגה אותנו ההשגחה העליונה, איך האין עוד מלבדו מנווט את הגורל שלנו. אני קורא לזה אפקט ה-GPS. תחשבו שאתם נכנסים איתי כרגע למונית, ואני אומר לנהג מונית, קח אותי בבקשה לרחוב פינסקר 18 בהרצליה. הנהג לוקח את הקופסה, את התת מודע, את ה-GPS, ומקיש שם כתובת, פינסקר 18 הרצליה. ופתאום בוקע מהקופסה הזו קול, בעוד 100 מטרים ימינה, בעוד 100 מטרים שמאלה. התכונן להגעה ליעד. ה-GPS, תחשבו שישב איזשהו אדם מהדור הקודם בתוך המונית, והוא ישמע את הכל שמדבר אל תוך הנהג מתוך הקופסה ומדריך אותו, או אפילו משהו משוכלל יותר, Waze, בעוד 50 מטרים פקק תנועה לפניך. איך זה יכול להיות? מה, מישהו שם יושב בקופסה וצופה קדימה ויודע איזה שוטרים יש או איפה יש פקק תנועה בדרך? איך בעצם פועל ה-GPS? מסתבר שיש בשמיים איזשהו לוויין שמשגיח בהשגחה פרטית על הרכב שלך, וקשור טכנולוגית אל הרכב שלך, וקשור לכל הבקשות שאתה מכניס שם פנימה בתוך ה-GPS. אבל הלוויין הזה שניצא שם בשמיים, הוא לא משגיח בהשגחה פרטית רק על הרכב שלך, אלא הוא משגיח באותה שנייה על עשרות אלפי רכבים. ואם אותם עשרות אלפי רכבים יקישו עכשיו עשרות אלפי כתובות שונות, ה-GPS אוסף את כל הבקשות שלהם, ונותן לכל אחד הנחיה אישית בהשגחה פרטית. לאחד הוא אומר, בעוד 100 מטרים צא ימינה. לשני הוא אומר, מחשב מסלול חדש, התכונן להגעה ליעד, הגעת ליעד. זה מדהים. סתם כך במאמר מוסגר, יצור אנושי, אדם, מסוגל להמציא מכשיר שיעמוד בשמיים וישגיח בהשגחה פרטי פרטית על מיליון רכבים, וינחה אותם במקביל וישמע את הבקשות של כולם בבת אחת. זה חיזוק זה להשגחה הפרטית, אה? אז לקדוש ברוך הוא יש גם כן GPS כזה שמשגיח על כולנו בהשגחה יותר ויותר פרטית. אבל לפני כן, נשאר רגע ב-GPS. אם עכשיו היא הכניסה בכתובת של ה-GPS את הכתובת של גבר מכה, סליחה, את הכתובת של חובות, שוב סליחה, כתובת של פינסקר 18 הרצליה, ה-GPS מלמעלה שרואה את כל הנתיבים העתידיים אומר לה, בעוד 100 מטרים ימינה, והיא אומרת לא רוצה. היא מושכת בכתפיה ואומרת לא רוצה, אני רוצה לשבור שמאלה. היא לוקחת את הידיים שלה, את הכוח המעשי, את הקואוצ'ינג, ואומרת יאללה אני שוברת שמאלה עכשיו. האם זה יעזור לה לשנות את הכתובת ב-GPS? לא. ה-GPS יאמר לה, מחשב מסלול מחדש, בעוד 100 מטרים צאי ימינה. והיא שוב תאמר, לא רוצה. מושכת בכתפיה, אני רוצה לשבור שמאלה דווקא. אני אבנה תוכנית אסטרטגית חדשה. האם זה ישנה את הכתובת? לא. ה-GPS יאמר לה שוב, מחשב מסלול מחדש, מחשב מסלול מחדש. השאלה היא, כמה פעמים הוא יאמר לה מחשב מסלול מחדש? כמה פעמים הוא יחזור על התבנית הזו שאומרת בעצם, אני אביא אותך בדיוק אל אותה כתובת שהקשת בהתחלה, גבר מכה, סליחה, פינסקר 18 הרצליה. וגם אם תשברי את ההגה שמאלה ברמת ההשתדלות שלך עשרות או מאות פעמים, אני כל פעם מחדש יאמר לך מחשב מסלול מחדש. אני בעצם אומר לך, אני אביא אותך אל אותה כתובת, אל אותה תוצאה, רק בדרך יצירתית אחרת. ויש לי אין סוף דרכים. הדרך היחידה שלך לשנות באמת את התוצאה, את ההנחיה, את ההשגחה הפרטית שלי עלייך, היא לא לשבור את ההגה שמאלה. היא לא עוד מעשים ואסטרטגיות, כי בסוף נגיע אל אותה נקודה. את צריכה לשנות את הכתובת ששוכנת שם במוח התמים. סליחה, את הכתובת ששוכנת שם ב-GPS. עכשיו, מעניין שהמקורות שלנו זועקים את זה מכל כך הרבה מקומות. בתלמוד בבלי, ירושלמי, תורת הנגלה והניסתר, ספרי החסידות, כתבי חכמי המוסר ועוד. שההשגחה העליונה שלעולם לא יכולה להיכשל, ה-GPS האמיתי, הסיבה לכל הסיבות, הכוח האמיתי שמנהיג את כל העולם, ההנהגה העליונה, ההשגחה העליונה, מנהיגה אותך, חבר יקר, מנהיגה אותך, את כולנו, בין היתר, לפי האמונות החזקות המצויות בליבנו. עכשיו, אם מדובר באמונה שחדרה אל תת ההכרה, אז מדובר באמונה שאין בה שום ספק, כי למדנו שתת המודע לא יודע להבדיל בין דמיון לבין מציאות. ואם יש איזושהי אמונה לגבי ממון, בריאות, מערכות יחסים, למה אני ראוי, אם יש איזושהי אמונה שחדרה אל תת ההכרה, היא בעצם אמונה חזקה ותמימה שאין שום ספק שם, אמונה ודאית. ואני רוצה לומר לכם כרגע שעל פי המקורות שלנו, בורא העולם, הכוח היחיד שמפעיל את העולם, מנהיג אותך על פי האמונות ששוכנות בתת ההכרה, על פי האמונות החזקות שמצויות בלב שלנו. תראו במקור של רבי חיים שמולביץ בספר שיחות מוסר. כותב רבי חיים שמולביץ בשיחות מוסר בפרק שנקרא כמה גדולים בעלי אמונה. הוא כותב שם שאמונה חזקה בליבו של אדם תיתן כוח בהנהגה של מעלה למשוך על עצמנו את אותה אמונה. זאת אומרת, אמונה, כותב שם רבי חיים שמולביץ, תראו שם הוא נותן לנו דוגמאות מגמרות, ממדרשים, שאמונה חזקה בליבו של אדם לא תשפיע רק על הפסיכולוגיה הפנימית ועל חיבור למשאבים או ניתוק ממשאבים, אלא אמונה חזקה תמימה בליבו של אדם, כל שכן אמונה שחודרת ממש אל תת ההכרה, שזה שיא התמימות. אמונה כזו, כותב רבי חיים שמולביץ, תיתן כוח בהתעוררות מלמטה, בהתערות הדלטטה, תיתן כוח בהנהגה של מעלה. כאילו ההנהגה של מעלה אומרת, אני מנהיג אותך לפי הכתובת המצויה אצלך ב-GPS. וזוהי האמונה שנמצאת בראש קומת האדם. כוחן של מחשבות זה דבר שהוא חזק. אבל כאן מדובר באמונה, זה זרם של מחשבות שחזר על עצמו הרבה פעמים, עד שהפך לתבנית כל כך תמימה בתת ההכרה, שאין לה ספק מן השקפה פנימית. והאמונה הזו מעוררת כוח בהנהגה של מעלה, לסובב אותנו בכוחות, נסיבות, אנשים, אירועים, מקרים ופרטים, עד שזה מתקיים. זה מעין מדע שאנחנו עדיין לא הכרנו, אומרת היהדות. זה כמו שהגיע איזשהו אדם בשם מרקוני, לפני הרבה שנים, ודיבר על גלים אלקטרומגנטיים. חשבו שהוא מדבר על מעשה שדים, על מה זה השטויות האלה? רדיו, אנחנו נדבר ברדיו במקום אחד, וישמעו אותך, למרות שאתה מדבר עכשיו, בוא נאמר, בבני ברק, ברדיו, ישמעו אותך עכשיו בניו יורק. איך הדיבורים שלי יעופו עד לשם? הרי זה לא המצאה של טלפון של אלכסנדר גרהם בל, שבין טלפון לטלפון יש חיבור של קווים. לא! בין תחנה אחת לשנייה, אין שום חיבורים של חוטים, אבל יש באוויר, אמר מרקוני, גלים אלקטרומגנטיים. זה מין מדע מדויק שאנחנו עדיין לא הכרנו. אז זה נשמע על טבעי. יש חוטים פיזיים, לא רוחניים, שמחברים בין התחנה הזו לבין תחנה במדינה אחרת. זה שאתה לא רואה אותם, אז מה? יש פה באוויר כוחות פיזיים, גלים אלקטרומגנטיים שאתה לא רואה אותם, אבל הם קיימים. ולכן יש תחנות רדיו, ברוך השם. אז זה מדע שעדיין לא הכרת. אותו דבר באמונות. אומרת היהדות, אמונה תיתן כוח בהנהגה של מעלה. והנהגה של מעלה, על פי האמונה הזו, תשנה את כל המציאות הסובבת אותך. זה כל התמצית של סוגיית הביטחון בהשם. תראו איך רבי נחמן מברסלב כותב, בשיחה קוף צדיק ג' בספרו ליקוטי מורן לפני כ-200 שנים. הוא כותב כך, דע, כי המחשבה יש לה תוקף גדול, ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, יוכל לפעול שבאמת יהיה כך. אם יחזק ויגבר מחשבתו, כשאדם מחזק ומגבר מחשבתו, כמו בתרגיל המעשי שדיברנו בפינה הקודמת, הוא הופך את המחשבה הזו לתפיסה תת-הכרתית. אבל תראו את המשך הציטוט המדהים של רבי נחמן מברסלב, דע כי המחשבה יש לה תוקף גדול, ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, יוכל לפעול שבאמת יהיה כך. ואפילו, המשך ציטוט, ואפילו אם יחזק מחשבתו מאוד שיהיה לו ממון, יפעל שבוודאי יהיה כן. ואם יחזק מחשבתו מאוד שיהיה לו ממון, בוודאי יהיה לו. זוהי הלשון בליקוטי מורן. וכן בכל דבר, רק בתנאי שהמחשבה תהיה בביטול כל הרגשות. זאת אומרת, אדם צריך לשנן את המחשבה עד שהוא מגיע לכזה state of mind, והמחשבה הזו הופכת בזרם המחשבות לאיזושהי אמונה תמימה ששוכנת שם בלב, בנפש הבהמית, בתת ההכרה. ואמונה כזו שנוצרה בעקבות זרם של מחשבות שאנחנו משננים בלעת וברגש חזק, תיצור כוח בהנהגה של מעלה, בהתעוררות מלמטה. תסתכלו מה שכותב שם רבי חיים שמולביץ. כך שהבוטח בהשם בעצם עושה את מה שאמרתי עכשיו בלי לשים לב. הוא לוקח איזשהו פסוק של ביטחון בהשם, גול על השם דרכך ובטח עליו, והוא יעשה, ומשנן אותו 10, 20, 100 פעמים. התנועה המחשבתית הזו מייצרת בליבו רגש עז של ביטחון מופלג, והביטחון הזה מושך אל החיים שלו מרחוק מציאות חדשה כל פעם. כל שאלה נוספת שיש בסוגיה כל כך מורכבת אבל מעניינת הזו, תוכלו להמשיך לחקור ולהעמיק בטיפ הטלפוני שלנו, שם תוכלו לשמוע ממש בעריכות על סוגיית הביטחון הזו שכל כך מרגיעה אותנו מצד אחד וגם משפיעה על המציאות מצד שני. תודה רבה ונשתמע בפינה הבאה. להתראות.
תודה רבה לאליהו שירי על דבריו המרתקים, תמיד כיף לשמוע. ואם תרצו לשמוע עוד מגוון עצום של טיפים שיעזרו לכם להתגבר על הקשיים בחיי היומיום מפי אליהו שירי, אתם מוזמנים לחייג ל-055-9-700-700, 055-9-700-700, בעלות שיחה סלולרית רגילה. וזהו, אנחנו נסיים להיום, תודה לצוות, בכל חיים מוטי קופפר, ג'רוט רדיו בניו יורק, דוד לוין, רדיו שלום קנדה, רוברט לוי, חיפה, יוהנסבורג, גרג כהן, ערוץ 2000 לוויין, יריב חזן, רדיו ישראל אחד אונליין, אשר גרייבר, שלגרנד, לוי קטובול, ישראל שלמה זה האורך והמפיק של התוכנית הזו, אני אלעד שבר, וכולנו נהיה כאן גם מחר, אם ירצה השם, אותו מקום, אותה שעה, שיהיה לכם שבוע נפלא, יום טוב, להתראות.
The Beat of the Day. All the programs are available on our website at www.israel1.fm.